שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי של דה מרקר, אני סמי פרץ.
אני איתן אבריאל.
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, האיש עומד בראש מעצמת העל הכלכלית, הצבאית והטכנולוגית הגדולה והעשירה בעולם, נוטה להתעסק לעתים בזוטות. בזמן משבר בריאותי וכלכלי וערב בחירות לנשיאות, הוא מוצא לנכון לדרוש נתח ממכירת האפליקציה הסינית הפופולרית טיק טוק. מדוע? אף אחד לא היה חושב על העסקה הזו חוץ ממני, כך הוא אמר לכתבים בארצות הברית. דפנה מאור תהיה כאן כדי להסביר את ההתבטאות המשונה הזו, וגם את מה שצריך להסיק אותו יותר, ההיחלשות של הדולר בעולם עקב המשבר החמור בארצות הברית והטיפול הכושל בו.
בממשלה מדברים על התייצבות בנתוני התחלואה, ולמרות זאת יש עדיין דיבורים על סגר נוסף במחצית השנייה של אוגוסט, למרות מה שנראה כאיזשהו התמתנות בנתוני התחלואה. פרופסור רונית קלדרון מרגלית מהאוניברסיטה העברית ובית חולים הדסה תהיה כאן כדי לנתח את הנתונים, מאיפה הגיע מספר הקסם של 400 חולים קשה כרף עליון עבור מערכת הבריאות, ואת המשמעות של כל זה לקראת פתיחת שנת הלימודים כבר בעצם בעוד 3 שבועות.
מסתובבים בינינו כמה עשרות אלפי אנשים שכבר החלימו מקורונה ולכאורה הם מסודרים, המחלה מאחוריהם. אלא שחברות הביטוח לא יודעות לאכול את אותם מחלימים, כיצד לתמחר את הסיכון בגינם כמבוטחים, ולכן הן עושות מה שהן עושות במצבים כאלה, לא מבטחות אותם. אסא ששון יסביר את ההחלטה ואת ההשלכות הדרמטיות של האירוע הזה על עולם הביטוח. אנחנו מתחילים.
שלום לדפנה מאור.
שלום.
אז תאמרי לי, אם אני אזרוק לך רעיון לכתוב איזשהו פיצ'ר בעיתון, ואת תכתבי אותו ובסוף תהיה עסקה, מגיע לנו עמלה ואיך נחלק אותה בינינו?
אני לוקחת את הכל, מה זאת אומרת?
אוקיי, בסדר.
טוב, את לא טראמפ, את לא תהיה נשיאה ככה.
אבל טראמפ חושב אחרת, הוא רוצה עמלה, אבל תסבירי לנו את כל הסיפור, וגם מי ייקח את העמלה, הוא אישית או שזה ילך לקופת המדינה?
רגע, בוא נתחיל מההתחלה, מה זה טיק טוק ולמה זה עכשיו עולה לכותרות?
טיק טוק זו אפליקציה, רשת חברתית, שמשתמשים בצעירים, בצעירים מאוד ברחבי העולם, והיא הצומחת ביותר שיש, להיט היסטרי.
בבעלות סינית?
והחברה שכן, בייט דנס זו החברה שהיא הבעלים של הרוב של האפליקציה, היא חברה סינית. עכשיו, מה שקרה זה שטראמפ במסגרת מלחמתו נגד סין, מלחמה קרה נקרא לזה, רצה בשבוע שעבר הכריז שהוא יאסור על השימוש באפליקציה בארצות הברית, מה שעורר כמובן מהומה גדולה.
מתוקף מה? באיזה זכות הוא יכול לאסור על שימוש באפליקציה?
איזו אפליקציה, לטענתו זו אפליקציית ריגול, היא משמשת את הסינים לרגל אחר האמריקאים. עכשיו, להגיד שזה מדע בדיוני ושזה מופרך על חלוטין, אני לא יכולה להגיד. זאת אומרת, אנחנו יודעים שחברות סיניות מרגלות, אבל אנחנו גם יודעים שחברות אמריקאיות, כמו פייסבוק, מרגלות אחר המשתמשים שלהם ומחרות את, את המידע שלהם. אז זה לא כל כך חריג, בוא נגיד, גם אם זה נכון. עכשיו, מה שקרה זה שהתעוררה איזושהי מאומה שהכניסה לזירה שחקנית מאוד מאוד גדולה, מייקרוסופט. מייקרוסופט, אנחנו יודעים, ענקית המחשוב, מחשוב ענן, הביע עניין ברכישת הפעילות האמריקאית של, של טיק טוק, לטענת טראמפ, הוא העלה את הרעיון, הוא שוחח עם מנכ"ל מייקרוסופט, ולכן אם העסקה תתממש, אז הרוכשת, אם זאת תהיה מייקרוסופט, תצטרך לשלם לארצות הברית, אבל לא מדובר על עמלה אישית שטראמפ יגזור מזה לכיס שלו, אם כי, אתה יודע, אפשר לפסול את, את הרעיון שהוא גם יעלה את הדבר הזה.
וזה באמת מדויק שטראמפ הוא זה שאלה את הרעיון, או שמייקרוסופט חשבה על זה גם לבדה?
אני לא יודעת.
לא, אבל אם תחשבי על זה, בעצם זה הזוי בריבוע הזה, זה הזוי בחזקת הזוי. זאת אומרת, בא נשיא ארצות הברית, אומר, אני אעשור על חברה מסוימת לפעול באמריקה, אבל אם היא תימחר לחברה אמריקאית, אז זה יהיה בסדר, ואז אני גם רוצה עמלה בשביל, בשבילי או בשביל הקופה, זה לגמרי הזוי הסיפור.
בוא נקרא לזה לילד בשמו, זה פרוטקשן בעצם.
זה סחיטה, אבל סחיטה באיומים קשים.
בוא נמסגר את זה במסגור קצת יותר רחב והגיוני, מה שלא לא מונחים מעולמות של טראמפ. חברות שעושות עסקים כאלה כן משלמות כופר, נקרא לזה במחרות לממשל, קוראים לזה מיסים. הפלא ופלא, זאת אומרת, כשחברה נמכרת בישראל ומשלמת מיסים.
ברור, בישראל חלק גדול מהכנסות המדינה בשנים האחרונות היו מאקזיטים של חברות הייטק שהוקמו פה בישראל.
בדיוק. עכשיו, הרעיון של להגיד את המילים מיסים לא יעלה על דל שפתיו של טראמפ. הוא הרי קידם את הורדת מס החברות בארצות הברית ושאר מיסים אחרים. שאנחנו יודעים באופן שהיום ברור שלא תרם יותר מדי לצמיחה, רק גרם למה שנקרא self-dealing, יותר כסף לפחות אנשים. טראמפ אבל לא יגיד אנחנו רוצים להטיל על העסקות האלה מיסים, בגלל שזה לא פופולרי, זה לא עולה באג'נדה שלו. אבל להגיד אני עושה פה דיל ומגיע לי עמלה על הרעיון של הדיל, הוא כן יודע להגיד. זו שפה אחרת לגמרי. זאת אומרת, אז האבסורד הוא בעצם כפול ומכופל. כמובן שלפי החוק הממשל לא גוזר עמלה מרעיון של עסקה, אבל לפי, אני חושבת, כלכלה, כל כלכלה הגיונית מבינה שחברות עסקיות גדולות צריכות לשלם את החלק שלהם.
השאלה אבל אם זה לא איזה הסחת דעת ממה שבאמת צריך לעניין את דונלד טראמפ בימים אלה, זה מצב הכלכלה האמריקאית, היא עברה ברבעון השני זעזוע אולי הכי קשה בתולדותיה, נפילה של 33% בתוצר המקומי הגולמי, וגם חולשה מאוד 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 גדולה של הדולר. קודם כל, עד כמה זה מטריד אותו, ושתיים, למה הדולר כל כך נחלש?
והאם באמת זה רע? זאת אומרת, לכאורה, אם הדולר נחלש, אז היצוא האמריקאי יכול להתחזק, זה לא חד משמעי.
אז כמה דברים. אחד, הכלכלה האמריקאית באמת בצרות צרורות, וכפי שאנחנו יודעים, זה מאוד מעיב על סיכויי הבחירה מחדש של טראמפ, שלפני חצי שנה נראו סגורים הרמטית. יש מחאה חברתית, יש עשרות מיליוני אמריקאים מובטלים חדשים, כל מה שנראה ורוד וזורח וחד קרן רץ על קשת בענן לפני בתחילת השנה, עכשיו הוא בדיוק ההפך הזה, נראה כמו סיוט אפוקליפטי כמעט.
והוא אכן מפגר בכל סקר שנעשה בחודש האחרון.
נכון, עכשיו טראמפ מאוד מתעצבן מזה, הוא משתמש בהסחות דעת שמקובלות על מנהיגים מהז'אנר שלו, של תראו אויב. תראו פצצה, תראו איום, תראו הסינים הביאו את המגיפה, ובין היתר הוא הגביר את החום במלחמה הקרה הזאת מול סין, שהתחילה לפני יותר משנתיים במלחמת סחר. מאשים את סין בריגול, הוא מאשים את סין בהפצת וירוס, ועוד דברים כאלה וכן. אז כן, זה דבר אחד שזה בהחלט הסחת דעת שהוא, שלא כל כך פועלת, מפני שאנחנו מדברים על זה שאחוזים ניכרים מאמריקאים, בני המעמד הבינוני ומטה, נמצאים היום באי ביטחון תזונתי, זאת אומרת, אנשים אין כסף לקנות אוכל לילדים שלהם, אז מעניין את הסבתא שלהם, הטיק טוק היא מרגלת או לא מרגלת, ולמה צריך לאסור להשתמש במשהו שכולם מחבבים ומאוד אוהבים.
בסדר, אבל אם נתמקד שנייה, למה הדולר יורד מול מטבעות אחרים, כאשר בעצם גם המדינות האחרות של המטבעות האחרים נמצאות גם הן במשבר? זאת אומרת, גם באירופה יש משבר שהוא לא מאוד שונה מזה האמריקאי.
איתן, יותר ממני אתה יודע היטב שהשוק המתח הוא שוק באמת חופשי וספקולטיבי במידה רבה. אבל כשמסתכלים על מפת תשואות מתח מ-20 במרץ השנה ועד עכשיו, אנחנו מגלים דבר מאוד, מאוד מעניין. יש כמה מדינות שמובילות בתשואות שלהם מול הדולר. ובין המדינות האלה נמצאות כמה מאלה שהתמודדו עם המגיפה בצורה הטובה ביותר. עכשיו, כשאנחנו מדברים על התמודדות בצורה טובה, אנחנו לא מדברים רק על מספרים שמתים, אחוזי תמותה מהאוכלוסייה ודברים כאלה. אלא מדיניות שהפגינו מדיניות קוהרנטית, מנהיגות, רהוטה וברורה, מנהיגים שדואגים לעם שלהם, שאומרים, אנחנו פה כדי לעזור לכם גם נגד המחלה וגם נגד המכה הכלכלית הקשה שהיא הביאה איתה. אנחנו רואים את נורווגיה, אוסטרליה, שוודיה, ניו זילנד, צ'כיה, כולן מדינות שבאמת השיגו תוצאות טובות בהתמודדות. עכשיו, כמובן, המחלה חוזרת ויש גל שני וכך הלאה. השאלה מה עושים מולה, והאם מה זה מעיד על, על, על העתיד הכלכלי של אותן מדינות.
שמעתי הבוקר את פרופסור אבי שמחון, יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, שהוא אומר שבעצם המצב כיום בין כל הכלכלות בעולם זה לא תחרות יופי, אלא תחרות של מי נראה הכי פחות מכוער. ומי שנראה פחות מכוער, באמת מצטייר כמי שיודע לטפל טוב במגפה הזו.
ואז המטבע כן. שלו קצת יותר יציב.
קצת יותר, 28% לקורונה הנורווגית. עכשיו, נורא מצחיק, יש כמה מטבעות שנקראים קורונה.
קורונה,
כן. שזה כתר, שקורונה זה הילה. יש לנו אפילו את בריטניה עכשיו, זה נשמע קצת חריג, כי בריטניה חטפה את הקורונה מאוד מאוד קשה, וההנהגה שם לא בדיוק מעוררת אמון, אבל חייבים לציין שההתמודדות הכלכלית שלהם עם המשבר היא ממש מרשימה.
כן, לפחות נראית עקבית וקוהרנטית ועושה שכל.
היא עקבית ומרשימה, היא אגרסיבית, והיא נראית כפועלת לטובת המשפחות, לטובת הצרכנים, לטובת העם, לטובת... הכלכלה כולה, ולא לתת הלוואות, כמו שקורה בארצות הברית.
כן. אגב, יש איזה נקודה שקשורה לבחירות, כלומר, ארצות הברית כרגע במצב של לשפוך טריליונים, כי זה ערב בחירות, ובעצם אולי כלכלות שלא מתמודדות עם בחירות בקרוב, מרשות לעצמן לקבל החלטות יותר מושכלות.
ברור שלקראת בחירות יש אי ודאות, גם בשביל המשקיעים במתח וגם בשביל הכלכלה עצמה. אני חושבת שזה המקום שבו מנהיגים צריכים להתעלות ולהראות ממה הם קורצו ולאחד את ההנהגה, את הממשל, את המוסדות, את כל המשאבים כן. שלהם למטרה אחת.
חד משמעית.
ורואים את ההבדל בזה.
דפנה מאור, תודה רבה לך.
תודה.
תודה.
סמי, אתה יודע, יש דבר נוסף, הקלף האחד הגדול שכולם ממתינים שטראמפ יוציא, זה קלף על הודעה דרמטית, הוא יעשה אותה כבר, על מציאת חיסון. זאת אומרת, הרבה אנשים חושבים שאם תהיה לזה הצדקה מדעית או לא תהיה לזה הצדקה מדעית, זה כמעט לא משנה. מתישהו ערב הבחירות, אולי במהלך נובמבר, לקראת ה-20 בנובמבר, שזה יום הבוחר שם, הוא פשוט יודע שאחד נמצאה תרופה,
ואז הוא ינחס את זה לעצמו.
שהיא עוברת, ושכל אזרח יקבל את התרופה בחינם, במקום קרוב לביתו, בתוך 3 שבועות. זה בעצם האס כמעט יחידי שנותר לו כרגע בחפיסה.
נשמע לי אס רציני.
סביר להניח שהוא ישלוף את הדבר הזה, וסביר להניח האמת שמאחורי הדברים האלה תהיה מאוד חלקית.
ומה הסיכוי שנתניהו גם כן יגיד, וטראמפ גם סידר לי חיסונים בשביל כולכם?
זה הולך ביחד כנראה.
יפה, הלאה.
לפני שאתה מוכר,
לפני שאת קונה,
לפני שאתה מתראיין,
לפני שאת מתחילה ללמוד,
לפני שאתם בוחרים,
לפני שאתם מתייאשים,
לפני שאתם משקיעים,
כדאי שקודם תבדקו בדמרקר. רוכשים עכשיו מינוי לאתר דמרקר בשקל אחד ליום בשנה הראשונה בעזרת קוד ההנחה פוד אחד באנגלית, ונהנים מאין סוף כלים שימושיים, מדריכים וכתבות בלתי תלויות.
דמרקר.com, עובדים רק בשבילך, בכפוף לתנאי הרכישה באתר.
שלום לרונית קלדרון מרגלית.
שלום.
מומחית לבריאות הציבור.
פרופסור.
פרופסור, מומחית לבריאות הציבור, מאוניברסיטה העברית ומבית חולים הדסה, ואנחנו רוצים שנייה לנתח איתך את הנתונים האחרונים, אלה שמופיעים כעת חיה באתר של משרד הבריאות, שמראים באמת איזשהו סוג של התייצבות או קו ישר במספר הנדבקים מדי יום, אבל במקביל איזושהי עלייה או חשש לעלייה במספר החולים קשה, מספר המתים בוודאי. ואנחנו שואלים אותך, בהינתן שאנחנו לא נעשה שום דבר ופשוט ממשיכים את הנוהל הקיים, לאן לפי הניתוחים של הצוות שלכם זה אמור לקחת אותנו? ואחר כך ננסה להבין על סמך זה מה היית והצוות שלך ממליצים לימים ולשבועות הקרובים.
אז מבחינת מספר הנדבקים החדשים, הייתה איזושהי מגמה של ירידה שצריך לראות אם היא תימשך, כי גם הייתה ירידה במספר הבדיקות. מבחינת חולים קשים חדשים נראה שיש ירידה. מבחינת חולים בינוניים וקשים, שזה מה שאנחנו עוקבים הרב כתמונה יומית, יש התייצבות ב-27 ביולי, הייתה התמתנות בעלייה ועכשיו יש התייצבות. מבחינת נפטרים אנחנו מצפים לעלייה, כי יש תמיד דילי, יש איזשהו לג בין בין עלייה בתחלואה לתמותה, ולכן זה לא צפוי לרדת בשבועיים הקרובים.
אם את לוקחת את המספרים הנוכחיים, ההמלצה של הצוות שלך תהיה מה? להמתין כמה ימים לראות באמת אם המגמה של הימים האחרונים מתחזקת והופכת למשהו קצת יותר ארוך טווח? או שאולי דווקא מטעמי שמרנות וזהירות, ותכף נדבר על ה-1 בספטמבר ועל פתיחת שנת הלימודים, דווקא להחמיר קצת ולבוא במרכאות עם תחמושת לקראת זה שהילדים יתחילו שוב פעם לקפוץ אחד על השני.
אז אם אפשר להקיש מהדינמיקה של הגל הראשון, בגל הראשון ראינו שאחרי שהתייצבו מספר החולים הבינוניים וקשים, סדר גודל של 10 ימים אחר כך התחלנו לראות ירידה. ו10 ימים זה סוף השבוע הקרוב, אז אני חושבת שאפשר להמתין ולחכות לפני שמחליטים על צעדים נוספים. לגבי ה-1 בספטמבר, נזרק המספר של 400 חולים חדשים ביום כאיזשהו תנאי להתחלת שנת הלימודים. אם זה התנאי...
זה לא יקרה.
כנראה שזה לא יקרה, לפי הדינמיקה הנוכחית.
נכון, מקדם הכפלה, זאת אומרת, אותו R מפורסם, הוא צריך להיות ב... יותר נמוך מ-0.8, זה ממש קשה להשיג בלי סגרים מאוד מאוד חזקים. והשאלה אם זה עניין קדוש, שני עניינים קדושים. אחד, האם ה-1 בספטמבר הוא תאריך קדוש? והדבר השני זה האם 400 הוא המספר הקדוש? או שאנחנו יכולים להסתכל א' בצורה מודולרית גם על מערכת החינוך, שמה שחשוב אולי בהתחלה זה רק להחזיר כיתות נמוכות, כדי שהורים יוכלו לצאת לעבודה. 3 שבועות אחרי תחילת שנת הלימודים, שוב אנחנו נכנסים לחופשים. אז זה לא שהשנה מתחילה באיזושהי התנאה מהירה.
כן, בדרך כלל מתחילים אחרי החגים באמת ללמוד.
נכון.
אבל את יודעת, גם שמעתי איזשהו רעיון שאולי צריך את השבועיים האחרונים של אוגוסט לעשות סגר חזק, כדי שבאמת יהיה פה איזו מכה כזו של הורדת תחלואה, ואז אפשר יהיה להתחיל את שנת הלימודים. זה עובד הדברים האלה? שבועיים ואז כאילו לתת גז?
שבועיים שיורידו את התחלואה לרבע, אני מתקשה מאוד לראות איך זה קורה. זה לא רואה שום סיכוי לדבר כזה. אני גם, נראה לי שזה רעיון של מישהו שאין לו ילדים, והוא חושב שלהסתגר ב-40 מעלות חום ו-100% לחות עם ילדים קטנים בבית זה רעיון טוב. אני באמת שואלת מה הקדושה הגדולה, לא, גם של התאריך וגם של המספר. אני חושבת שיש שונות גדולה בתחלואה באזורים שונים בארץ. אני חושבת שאוכלוסיות צעירות מאוד של ילדים הן הרבה פחות בסיכון. אפשר להתחיל בצורה מודולרית. וכאילו הילדים הקטנים הם באמת מה שמגביל את החזרה של משק לעבודה.
אז בזהירות, מבלי לשים מילים בפיך, אני שומע שא', אם זה 402, זה לא סוף העולם, לא מזה צריך להתמוטט, אחד. שתיים, לא בטוח שצריך לפתוח את שנת הלימודים ואם, לפני החגים, ואם כן, אז אולי רק לכיתות של הילדים הצעירים מכיתה א' עד ד' או משהו כזה, ולהשאיר את התיכוניסטים בינתיים בבית עד אחרי החגים, ובאופן כללי לעקוב מיום ליום אחרי מה שקורה, אין ברירה.
כן, יש גם עניין של באזורים אדומים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון בני נוער הם מגיעים לבתי הספר בתחבורה ציבורית, ובתחבורה ציבורית הם פוגשים אוכלוסייה, את הקהילה שממנה הם באים, וגם קהילות שמחוץ לשכונה שלהם. ואם אנחנו מדברים על ערים, ניקח עיר עם תחלואה מאוד גבוהה כמו ירושלים, שיש בה אוכלוסיות שהן לאו דווקא אוכלוסייה של הנער עצמו, כי זו תחלואה שהיא כרגע נראית די סקטוריאלית. אז... אותו נער יפגוש אותם בתחבורה הציבורית. זה סוגיה שצריך לתת עליה את הדעת.
כן.
אני כן חושבת שחזרות כאלה צריכות להיות בהתאם לקהילה שבה מתבצעות אותן חזרות. עבור ילדים קטנים זה אחרת, כי ילדים קטנים לא נוסעים בתחבורה ציבורית. ילדים קטנים בדרך כלל לומדים בבית ספר שהוא שכונתי ולא על אזורי. אז יש כאן איזה משהו שצריך לתת את הדעת עליו בצורה יותר...
אז אולי משהו סקטוריאלי, לחכות קצת עוד שבוע, כמה שבועות עם הלימודים באותם אזורים אדומים שמזוהים, כולם יודעים אותם, אפשר להיכנס לטבלה של משרד הבריאות ולראות בדיוק מי הם הערים והיישובים שמצב שם פחות מזהיר.
וגם אני שוב אומרת, ילדים קטנים הם לא ילדים יותר גדולים, ילדים קטנים הם כנראה חולים פחות, הם כנראה נדבקים פחות ואפשר אולי להחזיר אותם קודם.
אוקיי. רונית קלדירון מרגלית, פרופסור, תודה רבה לך על ההבהרות הללו.
תודה.
ביי.
שלום לאסא ששון.
שלום סמי ואיתן.
כתב הביטוח שלנו. תשמע, ההיגיון שלי אומר זה שאם מישהו חלה בקורונה והחלים, אז חברת הביטוח צריכה להסתכל עליו כעל מישהו שכבר אצלו הסיכון התממש, עברי, ופניו אל חיים בריאים ומאושרים. אבל מסתבר שחברות הביטוח רואות את זה אחרת לגמרי.
ברור. חברות הביטוח מסתכלות על
למה
העתיד.
למה זה ברור?
כי חברות הביטוח מסתכלות על העתיד. הן בודקות את הדברים בראייה עתידית. מה היה כבר לא מעניין אותה, מסתכלות קדימה. ואתה רואים, אמנם במשך החיים שיש לנו על היסטוריית מחלות הקורונה, היא סדר גודל של שנה וחצי נגיד, אבל בהחלט כבר רואים שלא מעט מהאנשים שחלו מקורונה, סובלים בהמשך מכל מיני תחלואים, יותר גדולים, יותר קטנים, ולחברות הביטוח זה הדליק איזשהו דגל אדום כזה, שאמרו, אוקיי, יש לנו פה איזשהו מישהו שחלה, והוא לא, זה לא נגמר, כן? כמו שפעת, חליטה נגמר שלא ממשיכים הלאה, אלא הוא בהחלט גורר את העסק הזה, והוא עשוי בעתיד לצרוך עוד שירותים רפואיים, מעבר למה שהוא היה אמור סטטיסטית לצרוך אילולי מחלת הקורונה.
אגב, אני, מכל המומחים שאנחנו מראיינים פה, עוד לא שמעתי משהו ודאי על הדבר הזה.
לגמרי.
שמי שחטף קורונה והחלים, סיכויי התחלואה העתידית שלו גדולים מאלה שלא חטפו עדיין.
לגמרי.
אבל מעבר לזה, הדיון שלנו קשור גם לעובדה שחברות הביטוח קיבלו אישור מהמפקח לשאול שלוש שאלות. ושלוש שאלות מאוד ספציפיות, שהם לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה, עם דיוק רב בניסוח של הדברים לגבי הקורונה. אז אולי תסביר גם מה הם שלוש השאלות הללו, ומה מותר להם לשאול, ומה אסור להם לשאול.
אז זהו, אז קודם כל בוא נתחיל עם השלוש שאלות. השלוש שאלות באו לאפשר להתאים לעולם החדש. כלומר, יש פה ביטוח, יש לך תחלואה חדשה, תחלואה שכנראה עוד לא יודעים בוודאות, אבל חברות הביטוח כבר מסתכלות קדימה, שגוררת איזשהו נזק כנראה יותר ארוך, לא לכולם, לחלק, וצריך פה באמת...
השאלה הראשונה, האם השפזו אותך עקב קורונה?
בדיוק, האם באמת הושפזת, והם רוצים לדעת איפה אתה נמצא מבחינת הקורונה. אין לי את השאלות.
לא, והשאלה השנייה, האם בהתאם לקביעת גורם רפואי, אתה כעת חולה בקורונה? והשאלה השלישית, האם יש חשד וקיימת אינדיקציה רפואית לכך שאתה חולה בקורונה? עכשיו, העניין של האם הושפזת כן או לא, היא שאלה מעניינת, כי אתה אומר, אם ראו מה מצבו, שלחו אותו הביתה, אז כנראה שזה לא כזה ביג דיל.
באמת חברות הביטוח מנסות להבין איפה אתה נמצא כמי שחולה או חלה בקורונה, והאם אתה נמצא באותה קבוצת סיכון, כלומר, אם עברת את זה בלי תסמינים, אז כנראה שסטטיסטית העתיד שלך כנראה יהיה יותר טוב, אנחנו לא יודעים. לעומת זאת, אם אתה חולה קשה, יכול מאוד להיות שנגרם לך נזק כתוצאה מהנשמה. יכול מאוד להיות שיש איזשהו נזק שכיום עוד לא רואים אותו, אבל בעתיד הוא יתפתח. והן צריכות להכין את הפוליסות שלהם ואת התשלומים שלהם. בוא לא נשכח, כן, כשאתה עושה כזה דבר, זה לא להיום, אלא זה משהו עתידי גם, שלא תמצא את עצמך בעתיד, פתאום נאלץ לשלם עוד תוספת כסף, כשפתאום אתה אומר, רגע, אבל זה בכלל משהו מהקורונה, איזה חמור הייתי אז ולא הכנתי.
אנחנו מדברים על ביטוח, אנחנו מדברים על כסף, רק על כסף למעשה. אז אם באמת עניתי לצורך העניין, אם עניתי בצורה חיובית על כל השאלות, כן הייתי חולה, כן הייתי, כמה זה מייקר לי את הפוליסות השונות? זאת אומרת, כמה זה מייקר לי ביטוח חיים, כמה זה מייקר לי ביטוח בריאות, כמה זה מייקר לי ביטוח נסיעות, כמה זה ביטוח סיעודי?
כרגע זאת עדיין פוליסה שנמצאת באישור של רשות שוק ההון, והם עוד לא יודעים להגיד את המחיר המדויק. קשה להם כרגע לקמת אותו, וגם רשות שוק ההון, כשדיברנו איתה אתמול, לא ממש ידע לבוא ולהגיד בכמה זה יעלה לנו, כן? אבל ברור שתהיה פה איזושהי תוספת עלות. עכשיו, חשוב לציין, זה לא רק בביטוח בריאות, כן? זה בכל מקום שבו נדרשת הצהרת בריאות, למשל, בהצטרפות לקרן פנסיה. אוקיי? יכול להיות מצב שאם אתה חולה קשה, קרן הפנסיה לא ממש תרצה לקחת אותך, כי היה ותחלה בעתיד, ואתה תפסיק לעבוד, ואני צריך לשלם לך אובדן כושר עבודה, כמו שיש בקרן פנסיה, אז מי שיספוג את התשלום המוקדם הזה, הם יהיו חברי קרן הפנסיה, וזה משהו שאתה לא רוצה להכניס אליך משהו כזה.
אבל תדע מה מטריד אותי בכל הסיפור הזה? אני זוכר, לפני הרבה מאוד שנים, שפרצה מגפת האיידס, החברות הביטוח פשוט החריגו את הנושא של סיכוני איידס עם פוליסות הביטוח. והשאלה אם פה גם הקורונה בעצם באמצעות שיתוף פעולה כזה ואחר של המפקח על הביטוח, יהפוך את זה לאיזה מחלה שהיא מחוץ לסל או לפוליסות הביטוח.
היא קצת לא יכולה, כי בוא לא נשכח, איידס בכל זאת היה משהו מאוד, לא רוצה להגיד קטן, אבל הוא היה משהו מאוד ספציפי, כן, מצומצם. כן, פה אנחנו מדברים על משהו שהוא across the board, גלובלי, מספרים...
משהו כמו 80 אלף חולים מאומתים כבר עכשיו, זאת אומרת. כן, זה... מהם 50 כבר החלימו, ועוד כ-30, נניח, אם אני מעגל את זה, אתה יודע, עם בדיקות חיוביות...
לא יודע, בתחושה שלי, ביטוח נועד בדיוק למצבים כאלה, כשמשהו לא בסדר, לא?
נכון. רק נשאלת השאלה כמה אתה הולך לשלם על זה.
אתה לא יכול להחריג חצי מדינה.
בדיוק.
אנחנו כולנו מחכים לחיסון עדר, אז אתה בעצם לא תעשה יותר ביטוחים.
אז זהו, אז פה בדיוק הנקודה. עכשיו, באמת, חברות הביטוח משתדלות ללמוד איך לחיות עם המצב החדש הזה. כמובן, כמו כל חברת ביטוח, היא משתדלת שיהיו אצלה כמה שיותר משלמי פוליסות פרימיות, וכמה שפחות תשלומים שנדרשים, כן, זה המודל העסקי של חברות הביטוח המאוד מאוד בעייתי שדיברנו עליו לא פעם. ופה נוסף להם עכשיו עוד סיכון, ובאמת עכשיו לומדות לראות כמה לעלות, איך לעלות ומה לעשות, אנחנו צריך לראות מה קורה.
יש אגב חברת ביטוח שכן מבטחת חולי קורונה?
הם כולם מבטחות את חולי הקורונה, רק הם, איך אמר לי את זה מקור בתחום הביטוח, הם משתדלות שהוא לא יגיע אליהם.
כן, תעבור לחברה אחרת.
זה רק... מאוד מדגיש משהו שאמרת, אבל אני אדגיש ואחזור את זה, את הבעייתיות של רפואה פרטית במודל של ביטוח פרטי.
נכון.
כי שוב, אתה מגלה שכשצריך אותם, הן מאוד משתדלות לא להיות שם באופן הגדרתי, ואז הנה הגיע האירוע הגדול והמורכב, שכולם צריכים בריאות, ובדיוק אז אתה פתאום רואה את הספק בריאות שלך לצורך העניין, אם אתה מתבסס בעיקר על ביטוח פרטי, מגמגם, לא יודע, ובעתיד ישתמש בכל מיני דרכים אולי בשביל להתחמק מהמחויבות שלו, כמו למשל אתה תצעיר שאין לך כלום, ואז הם יגידו רק רגע, לפני 3 חודשים לא היה לך רגע איזה חלושס והשתעלת פעמיים, זאת אומרת שההצהרה שלך לא הייתה מדויקת, כשהם כן. שואלים את השאלה השלישית הזאת על סימפטומים, אנחנו לא יודעים מה הסימפטומים האלה,
נכון.
ועם קצת חום וקצת שיעול, ו...
של שפעת, כן, לא קשור לקורונה.
אז אתה תגיד שזה שפעת, הם יגידו לא, 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 וזה בעצם היה קורונה, ואנחנו נתחיל עכשיו להגיע לבית משפט בשביל להחליט מה זה היה.
נכון, ופה בדיוק זה התפקיד של המדינה. המדינה צריכה לבוא ולתת את אותו comfort zone, לכלל האזרחים באותם מקומות שבהם חברת ביטוח שהיא חברה פרטית ורוצה להרוויח כסף, אומרת, אני לא נמצאת שם.
כן, לא, והאמת זה יותר מזה, לדעתי זה אירוע שגם ננסה, ייצר פה איזה שיווי משקל חדש ביחסים של בין ביטוחים פרטיים לבין ביטוחים של המדינה, ובין בכלל מערכת בריאות ציבורית למערכת בריאות אלטרנטיבית, ואני חושב שזה, כלומר, ההתנהלות של חברות הביטוח בשלב הזה מול חולי קורונה, זה אולי כאילו אירוע חצי קוריוזי, כן? אבל מהר מאוד אנחנו נבין את המשמעות שלו לגבי בכלל ההתייחסות של המדינה לביטוחי בריאות של המערכת הציבורית.
סמי, אני מזכיר לך שכשדיברנו בזמנו על ביטוחי סיעוד, שמחברות הביטוח יצאו מכל מפוליסות הסיעוד וזה, זה בדיוק אותו מקרה. כלומר, יש מקומות שבהם אין ברירה. המדינה חייבת להיכנס. כי המערך האזרחי או המערך העסקי לא נמצא שם משיקולים של רווח והפסד. כאשר מה לעשות,
במידה רבה, המדינה ניצלה איזושהי היעדר גמישות או היעדר רגישות של ציבור ישראלי גדול למחיר הלכאורה לא מאוד גבוה של ביטוח בריאות. זאת אומרת, הרבה אנשים באו ואמרו, בסדר, סבבה, אני מתבסס על בתי החולים ועל קופת החולים שלי, אבל לא אכפת לי גם לזרוק 200 שקל, 300 שקל לחודש כשיש לי אותם, ולקבל עוד דבר מה, אולי אני לא אצטרך לחכות בתור, אולי אני אוכל לקבל קיצור,
נכון.
אולי אני אוכל לקבל טיפול באסותא הפרטי, ויהיה לי גם את השכבה הזאת, כי המחיר נראה, בוא נגיד לחלק גדול האוכלוסייה נראה לא שולי, אבל אפשר לשלם אותו. אם באמת בגלל הקורונה, התחשיבים של חברות הביטוח יקפיצו את הביטוח בצורה משמעותית, כי הסיכון קיים, הרי אנחנו רואים את ה-2,000 נדבקים ביום, זה לא בדיחה, אז אנשים יתחילו לחשוב מחדש על כל המודל הזה, ואולי אפילו לוותר עליו.
אם אנחנו צריכים לקחת איזשהו ניסיון לנבא את העתיד, אז בואו נראה מה קרה לביטוחי נסיעות, כן? ביטוח נסיעות היום לארצות הברית, זה 130 שקל ליום, נקודה. בעבר, כמה אנחנו דיברנו על דולר ליום? זה משמעות הקורונה בצורה מאוד קרה.
אם תעלה פי 100 את ה-200 שקל בחודש לנפש שמשפחה משלמת...
אני מאמין שזה לא יהיה מספרים, אבל בהחלט.
פי 10, אנחנו עדיין בסדרי גודל, אז תגיע לאלפי שקלים לחודש, זה כבר פשוט לא יהיה כדאי.
אנשים יוותרו על זה.
יבינו שמלכתחילה זאת הייתה, בוא נגיד, הצעה מפוקפקת במהותה.
ומאתמול הגיעה, לא הנחיה אליו, הודעה של חברות הביטוח, שוב, בנסיעות לחול, שמעל גיל 60 לא מבטחים לנסיעות לחול.
כן. יפה. אסון, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה, תודה.
טוב, אז עד כאן אינטרסנטים להיום. תודה רבה, איתן.
תודה רבה, סמי.
תודה רבה למאיה בניסן ולדן ברומר שעורכים אותנו. ניפגש פה מחר.
להתראות. ביי.